הו, תן לי כוח. אייל ולדמן מנסה להמשיך לבלות כי זה מה שביתו דניאלה הייתה רוצה. ירדן גונן, אחות של רומי החטופה בעזה, לובשת חולצת קשת בענן בימים קשים במיוחד. חיים ילין ממלא מצברים רק בבית בבארי, למרות הזיכרונות השחורים משם. ואבישג, שער ישוב, מחפשת קרני אור בצילומים שלה. 13 אנשים משתפים מהי מכונת ההנשמה שלהם בחצי השנה האחרונה. קורא ג'וני רוזנבלום. מתוך מוסף ג'י של גלובס מהתאריך 18 באפריל 2024. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. בחודשים האחרונים קצת קשה לנשום כאן. יום אחד הרוגים בעזה, יום שני אזעקות בצפון, בשלישי פיגוע ביהודה ושומרון, ברביעי עסקת החטופים מתעכבת, ובחמישי הקרע שבתוכנו מעמיק. ואם זה לא הספיק לנו עד עכשיו, השבוע גם מצאנו את עצמנו באמצע הלילה בהמתנה מורטת עצבים למאות הכתבמים והטילים שעשו את דרכם מאיראן. והקולות מהדהדים. המשפחה שמפחדת, השכנים שמכינים את המקלט לנורא מכל, החברים שכבר חושבים על אפשרויות בחול, הקולגות שרק מנסים להיאחז בעבודה. ובתוך כל הקולות אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, ממה אפשר לשאוב כוח? איפה מוצאים אופטימיות במציאות כל כך רועשת? והאמת, לא תמיד יש תשובה טובה. כי לצד שביבים של תקווה בדרך, אם זה באחדות שבתוכנו, עסקה שמתקרבת, הישג מרשים בעזה, או יירוט כמעט מושלם של התקיפה האיראנית, מתפרסמות עוד ידיעות של הותר לפרסום, או התפתחות אחרת שלא צפינו. המציאות מלאה בחוסר ודאות. אבל דבר אחד ברור, חייבים להמשיך. אי אפשר להוריד את הראש. עוד לא. בתחושות המעורבות האלה יצאנו לחפש כוח. הפרויקט שלפניכם מאגד את מקורות הכוח של אנשים שהחודשים האחרונים היו משמעותיים עבורם. חלקם איבדו קרוב, חלקם ראו את מפעל חייהם קורס, חלקם היו צריכים להחזיק חזק בשביל אחרים, חלקם פשוט מייצגים משהו בישראליות. ניסינו להבין מהם ואיתם איך אפשר, באיזו מכונת הנשמה הם משתמשים. העוצמה במילים שלהם מצליחה להפיח קצת אופטימיות, קצת אמונה בצדקת הדרך. בתקווה שהיא תחזיק עד יעבור זעם, עד שנדע ימים יפים יותר. החיתול שלה מקרקע אותי. הבקבוק שלה מרים אותי. היא המטען הנייד שלי. שיילי עטרי וינר. שחקנית, זמרת ובמאית, שכלה את בעלה יאב בטבח בכפר עזה. אני השנה לא חוגגת פסח. האסון לא פסח עליי, לא פסח על המשפחה שלי ולא על החברים שלי. אנחנו עמוק בתוך מצרים. הכיסא הריק של אליהו הנביא שייך להרבה יותר אנשים השנה. שום חירות ושום נעליים. מה גם שאת הפסח האחרון חגגנו כל קיבוץ כפר עזה יחד בחדר האוכל. יאב היה אב הסדר ואני אם הסדר. הוא כל כך התרגש. אני ממש זוכרת אותו עושה חזרות בבית לשיר ומשה היכה בסלע. ואיך לא היה לו אוויר בסוף המשפט כי זה שיר קשה. אני זוכרת את ריח השמפו החגיגי שהיה לו בשיער, אנשים בלבן, ילדים מחופשים בחד גדיה. הערב הזה היה תמצית 95% גן העדן שבגללם אנשים בחרו לחיות בעוטף עזה. השנה בחרתי להתעלם מקיומו של ערב פסח ביומן בכלל, ולחגוג אותו עם הבן אדם היחיד שלפעמים נראה לי שהאסון פסח עליו, הבת שלנו שיה. עכשיו ברור, היא איבדה את אבא שלה. לנצח היא תחפש את דמותו. נשרף גם לה הבית. גם עליה ירו מחבלים, והיא הייתה צריכה לשרוד את התופת 27 שעות, בלי אוכל ומים, ועם הרבה עשן בריאות. כל זה נכון מאוד, אבל לפעמים אני מודה לאלוהים שהיא הייתה רק בת חודש. שהיא לא נושאת את הכאב הבלתי נסבל כמוני. זה אמנם הסיפור שלה, אבל היא לא חיה את הכאב. היא פשוט חיה. לפעמים כשאנשים רואים את שיה מחייכת, הם בוכים. הם תמיד חושבים על זה שהיא לא תכיר את אבא שלה, שהוא לא יראה את החיוך שלה. גם לי לפעמים יורדות דמעות כשאני רואה עד כמה היא נעשית דומה לו מיום ליום. מישהו אפילו אמר לחבר שלי שהיא נראית ילדה קצת עצובה. ותקשיבו, שיה לא ילדה עצובה. היא בערך הדבר הכי מצחיק שיש. היא ברברנית וחייכנית וחצופה וחיה על מלא. ואמא שלה תזכיר לה גם שמגיע לה לחיות על מלא, כי אבא שלה לא היה מקריב את החיים שלו בשבילנו סתם. הוא עשה הכל כדי שנחיה. והחיוך התלוש הזה שלה מאפס אותי, מרים אותי מהרצפה. כשאני בוכה, היא פשוט נוגעת לי בדמעות, כמו מנסה להבין מה זה הדבר הרטוב שיש לאמא עלה לחיים. היא ממש המטען הנייד של כל המשפחה. כשמישהו עצוב הוא פשוט בא, לוקח אותה על הידיים ומתעודד קצת. היא כמו הטרד של פופאי, כמו אור קטן בתוך כל החושך. החיתול שלה מקרקע אותי. הבקבוק שלה מרים אותי. ויש משטח פעילות, ויש סדר יום, ואת לא יכולה להישאר במיטה. וכמה שתבכי, הבכי שלה יותר חשוב, כי זה התור שלה הפעם. עכשיו היא זו שמתחילה את החיים שלה, ונקודת הפתיחה שלה גם ככה מורכבת. הרי לנצח היא תחפש את דמותו. אז המעט שאני יכולה לעשות עבורה, הוא להיות האמא והאבא הכי טובים שאני יכולה להיות בתוך גוף של בן אדם אחד. ואני גם יודעת שכשהוא רואה אותי, הוא גאה בי, וזה נותן לי כוחות להמשיך. אני חושבת שזאת תהיה משימת חיי להצליח גם לשהות בכאב ובאובדן של יאב, וגם לנסות שלא להשליך אותו על שיה. לעשות הפרדה ברורה בין הכאב שלי לבין הסיפור שלה. דודה שלי, גלי, שאיבדה את אבא שלה, שלום, סבא שלי, בגיל 3.5, נתנה לי עצה שהולכת איתי. היא אמרה לי שבילדות אנשים תמיד ריחמו עליה בגלל שאין לה אבא. שהיא הייתה צריכה לעבור ממש תהליך כדי להבין שזה שלהם. היא לא ממש זכרה את אבא שלה, ובחוויה שלה, אמא שלה הייתה עולם ומלואו. אבא שלה היה הסיפור שלה, המקום שממנו היא באה, ההיסטוריה, השורשים. אבל הכאב הזה שהיה לאנשים שחמלו עליה בעיניים, לקח לה שנים להבין שהוא לא שלה. הייתי רוצה גם אני להצליח לעשות את זה עם שיה, להפריד בין הכאב לסיפור. לאפשר לה להכיר את אבא שלה, לספר לה מי הוא היה, כמה הוא אהב אותה, ואיזה גיבור הוא היה מרוב אהבה אלינו. אבל בו זמנית, להגיד תודה שהיא לא תזכור את הזוועות שמדירות שינה מעיניי, שהיא לא תזכור את העיניים הכל כך יפות שלו, ותרגיש את חסרונו בכל עצב ועצב. עכשיו זה תורה, בדרכו של עולם. עכשיו היא זו שמגיע לה לחלום, שמגיע לה לאהוב, שמגיע לה לחיות על מלא. ואני אעשה כמיטב יכולתי כדי שכך יהיה. דניאל הייתה רוצה שנמשיך לחיות, שנמשיך לשמוח. זה מה שמחזיק אותי. אייל ולדמן, יזם ומייסד מלנוקס, שחל את ביתו דניאל בטבח במסיבת נובה. יש הרבה רגעים של כאב עצום ושל קושי להתרכז ולנשום. אבל אני בטוח שדניאל הייתה רוצה שנמשיך לחיות, שנמשיך לשמוח, שנמשיך לעשות. זה מה שמחזיק אותי. היא הייתה רוצה שנכבד את זכרם, ושבשבילם נעשה הכל כדי שיהיה פה טוב יותר. אחרי שדניאל נרצחה, לקח לי לפחות חודש לחזור לשגרה, אבל גם כשזה קרה, היא תמיד שם. הייתי לאחרונה באתר הסקי קורשבל בצרפת, מקום שהיינו גולשים בו יחד. אלה היו 5 ימים כואבים וקשים מאוד, כל פינה שם הזכירה לי אותה. אני כל הזמן חושב מה היא הייתה עושה, איך זה היה אם היא הייתה פה עכשיו, וכמה אני רוצה לתת לה חיבוק או סתם להיות יחד. אמרתי שמעכשיו הג'חנון של שבת הוא לזכר מור. אני מנציחה את השוטרים שלי בכל. רב פקד מלי שושנה, קצינת מתנדבים, בשבעה באוקטובר נלחמה בתחנת משטרת סדרות. לספר מה עברנו במשטרת סדרות בשבעה באוקטובר, לדבר על החברים הקרובים שאיבדתי, זה מה שנותן לי את הכוח להמשיך. זה סוג של שליחות. אני כאן בשביל אלה שלא יכולים להשמיע את הקול שלהם. אני כאן כדי להראות את הכוח של המשטרה, להראות שהיינו שם ונלחמנו עד כדי חירוף נפש. יש דברים קטנים שמזכירים לי את השוטרים שלי. כשהיינו עושים תורניות בשבת, היינו פותחים שולחן מוקדם, יושבים וצוחקים. אני הייתי מביאה ג'חנון. כשאני מכינה אותו, אני שמה בתחתית של הסיר פיתה עם חמאה ודבש, שמתבשלת איתו. בשבת אחת, השוטרת מור שקורי, זכרה לברכה, טעמה את הפיתה, ומאז זו הייתה הפיתה של מור. אף אחד אחר לא נגע בה. בשבת האחרונה ישבתי עם הבן שלי בבוקר, והוא טעם את הפיתה ואמר שזה פצצה. אמרתי לו שמעכשיו הג'חנון של שבת יהיה לעילוי נשמת מור. אני מנציחה אותם בכל. אם זוכרים אותך, אתה חי. מעבר לזה, כמובן שיש גם את המשפחה שלי, שהם הכוח שלי. בסוף החיים חזקים מהכל. כל עוד אנחנו בחיים, צריך למצות אותם. הבית שלי, שהייתי בו 12 שעות בתוך הממד, הוא המקום היחיד שאני נושם בו. חיים ילין, תושב בארי וראש המועצה האזורית אשכול לשעבר. בכל מקום שאני נמצא בו, אני מתגעגע לבית שלי בבארי. זה המקום היחיד שעושה לי טוב, שממלא אותי באנרגיות. זה אותו המקום שהייתי בו 12 שעות בתוך הממד, שמעתי את הערבית, ראיתי את המלחמה, את המחבלים, את הבתים השרופים, את הנרצחים. המקום הזה, בדיוק כמו שהוא, הוא המקום היחיד שאני יכול לנשום בו. אני לא מוצא את עצמי בתל אביב. זה אולי מאוד נחמד לאכול במסעדות ולרוץ בירקון, אבל בסוף רק אל הבית שלי אני נמשך כמו מגנט, רק הוא נותן לי כוח. זה לא רק הבית עצמו, ארבעה קירות ומיטה. זה ללכת בפרדס, לקטוף תפוזים, להביא אותם לתל השומר, לחיילים שנפצעו, או לראות איך זורעים חיטה וקוצרים אותה. עשינו בשבוע שעבר ערב פיצות בבארי לצעירים ולחיילים. גם זה מחזיק אותי. לראות את כל הצעירים בבארי יושבים עם החיילים, אנשים ערכיים שהם עתיד המדינה. ישבנו בפאב, ראינו יחד ליגת האלופות. זה נותן המון כוח. את האנרגיות האלה אני צריך כדי להתמודד עם העצב והכאב שקיימים כל הזמן. זה לא נרגע. כל הזמן יש נפילות. הריחות של העשן, של המוות, של המלחמה, צרובים אצלך במוח. כל פעם שמישהו יעשה על האש בקיבוץ, זה יזכיר לי את מה שחווינו. אבל מנגד יש את הריח המשקר של פריחת האדרים, של הבית. אני לא יודע להסביר את זה, מה כל כך מושך אותי הביתה. אבל לרגע לא חשבתי שלא אחזור. כבר בשמונה באוקטובר נסעתי לבארי, ניקיתי, סידרתי, תכננתי את החזרה. בסוף בארי תחזור, והיא תחזור הרבה יותר גדולה. וגם יהיו בה שינויים. היא תהיה הרבה יותר לקראת האדם ופחות לקראת המקום. לפעמים קיבוץ זה כמו דת שאתה רוצה לשמור עליה. אבל אני מניח שאחרי 7 באוקטובר ננסה להיות פחות קטנוניים ויותר רגישים זה כלפי זה. ולא רק בארי. המלחמה היא לא רק על בארי, היא על הצביון של מדינת ישראל. אין דרך אחרת. צריך אותי? גילי יובל. פינג של הודעה, עיגול קטן אדום, ביפ ביפ של התראה, צלצול של טלפון. הודעת ערה, ערוץ חדש בסלק, מייל שלא נקרא, מסר מאופק. שיחה שלא תפסתי, כותרת, שימו לב, הפחד שפספסתי, דדליין מתקרב. בתוך כל הברדק, בלי שקט, בלי שלווה, בצוואר הבקבוק, בלי פקק, תשאל אותי, אמצע תשובה. בתוך הבלגן הזה, בין בלבולי המוח, כשמישהו צריך אותי, רק זה נותן לי כוח. גילי יובל היא משוררת של עולם העבודה, מחברת הספרים הפעם עם הקובץ ובית שני, והאישה מאחורי פרויקט, והעבד הזה הוא אני. החברים שלי הם נחמה ואופטימיות, בימים שבהם החברה הישראלית מבולבלת. אני יודע שבסוף נתקן. אלישע מדן, לוחם במילואים, נפצע אנוש ברצועת עזה. מה נותן לי כוח? החברים שלי. מהרגע שאחרי הפציעה, היה מדהים לראות איך כולם הגיעו ותמכו. האהבה שלהם, המסירות, החברות הטובה, העובדה שהם נמצאים איתי כל הזמן ודואגים ועוזרים לאשתי, כל אלה נותנים לי המון כוח. לאחרונה היינו בטיול בערבה, והם ממש סחבו אותי בידיים, איפה שצריך הרימו אותי, כל הזמן דאגו. היה מרגש מאוד לחוות את זה. אבל זה לא רק עצם החברות. זו גם העובדה שהחברים האלה באים מכל מיני רקעים ומקומות שונים, מהרמה הסוציו-אקונומית ועד האידיאולוגיה והדעות. וזה לא משפיע אפילו קצת על המסירות שלהם. זה נותן לי המון נחמה ואופטימיות בימים כאלה, שבהם החברה הישראלית מרגישה מבולבלת, קרועה, נבוכה, מופרדת ומפולגת. אני יודע שלמרות הכל באהבה ננצח. אני יודע שיהיה בסדר. אני יודע שבסוף נתחבר, שנתקן. תהליך השיקום רצוף בהמון נפילות והתגברויות. כל הזמן יש נפילות. אבל אני יודע שבקצה זה יעבור. עניין של זמן. גם בדבר הזה אני אנצח. ולא רק אני, אנחנו ננצח. גם פצועים אחרים שנמצאים עכשיו במצוקה גדולה ובייאוש צריכים לדעת שבקצה הם יצליחו, הם ילכו, הם ינצחו את הפציעה. הם יחזרו להיות יותר ממה שהם היו. אני לובשת את החולצה הזאת בימים הקשים כדי להחזיק את התודעה. האור נשבר, הוא מודה בשבר והופך לקשת. ירדן גונן, אחות של רומי שחטופה בעזה. 192 ימים של כאוס, של חרדה, של תסכול, של אופטימיות, של אהבה, של משפחה, של חוסר, של כאב, של כעס, של חברות, של הדדיות, של מלחמה, של בכי. 192 ימים של אי-ודאות. 192 ימים שאני מרגישה מרוקנת, שהיש והאין כל כך נוכחים, שאין ברירה אלא להמשיך ולדחוף קדימה ולמצוא מאיפה ממלאים מצבורים. 192 ימים מאז שרומי אחותי הקטנה, שהשמש של הבית נורתה ביד ונחטפה בידי חמאס. אין פריבילגיה לעצור, התחושות האישיות לא משנות, העייפות, הבלבול, הקושי לא רלוונטיים. כל מה שחשוב זה לגרום לכך שתחזרי, שתחזרו כולכן וכולכם. יש ימים שמצליחה, פשוט קמה בבוקר בכל תרועה ורצה על משימות היום, ויש ימים שאין אותי, ואני חייבת למצוא מה יתאין אותי באנרגיות. למזלי יש סביבי כל כך הרבה תמיכה ואהבה. המשפחה, החברות והחברים, החבורות של רומי, משפחות החטופים, המטה, האזרחים והאזרחיות של העם המטריף שלנו. אבל בימים שאין אותי, גם הסביבה לא מצליחה לחדור מבעד לשכבות הפצע, ואני חייבת לקבוע את השינוי מבפנים. בימים כאלה אני בוחרת ללבוש את חולצת הקשת בענן שהכין נריה יעקב, תלמיד בית ספר, עם שאר חברי הכיתה שלו לכבוד המורה האהוב שלהם שהלך למילואים בנחל עוז. הכיתוב מצויר גם בגרפיטי בתחנת אוטובוס בשער הנגב, עם רקע צבעי הקשת. אני נשבר, אמר האור, והפך לקשת. קוראת את המשפט הזה, ומרגישה שאני נשברת יחד איתו. איך אפשר לתת לתחושה הזאת להתקיים, גם כשחייבים להיות חזקים להסכים ממשהו שנשבר? המזל הוא שלא בזה הסיפור נגמר. כולנו אור, ואם נרצה או לא נרצה, גם אצלנו לפעמים האור נשבר. המזל הוא שכמו בכל קלישאה טובה, יש אור בקצה המנהרה. תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. אחרי השבר מגיעה הקשת. אני לובשת את החולצה הזאת בימים הקשים כדי להחזיק את התודעה. האור נשבר, הוא מודה בשבר והופך לקשת. עוצמת עיניים, מחזיקה את המחשבה המציאותית הזאת ואומרת לאחותי המלכה, רומיקו שלנו, השמש תמיד תזרח מעל. גם אם את נשברת, תחזיקי עוד קצת. את ממש תכף איתנו בליל הסדר, מחובקת ומוגנת, הופכת לקשת. נושמת עמוק ומתמלאת בכוח מחודש. את המצפן הזה, שלמרות הכל אני בוחר באמונה באדם, כי הקעתי על זרועי. אסף זגריזק, כתב התחבורה של גלובס. שחקי, שחקי על החלומות. זו אני החולם, שח. שחקי כי באדם מאמין, כי עוד אני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתיע לעגל פז, כי עוד אאמין גם באדם, גם ברוחו, רוח אז. את המילים האלה שכתב שאול צ'רניחובסקי בסוף המאה ה-19, שר תמיר הרשקוביץ בחורבות בית ילדותו בקיבוץ בערי, כשהדליק נר בחנוכיה ששרדה את הטבח הנורא שהתחולל שם. טבח שבו נרצחו שני הוריו, נוח ומעיינה. כשנתקלתי בסרטון השירה של תמיר בוויינט, לא יכולתי להוריד ממנו את העיניים. התעלתלתי עמוקות כששמעתי את הקול המלאכי שר את המילים האלה דווקא במקום שבו נרצחו, נאנסו, נחטפו ונשרפו בני הקיבוץ בידי מחבלי חמאס. כמה הגדלות נפש נדרשת כדי לשיר אותו בעת הזאת ובמקום הזה. שאבתי כוח מהמילים האלה, מהעברית יהודית עם ההגייה היידישית ומעולם הדימויים המקראי, כאילו השורשים שלי מדברים אליי ומפצירים בי להמשיך להאמין ביתר סט ברוח האדם, באומניזם, בחברה צודקת, בשלום ובציונות, דווקא ברגע השפל הגדול ביותר שידעו כאן מאז השואה. הסיפור של תמיר, הסיפור הלאומי והסיפור האישי שלי התערבבו במוחי לסערת רגשות מורכבת שיש בה עצב וכאב, אבל גם תקווה. קרן אור קטנה, כמו נר דולק בחורבות בית שרוף וכל מלאכי על שברי הבריקים וקולות הפגזים שברקע, מצפן מוסרי שמזכיר מה חשוב ולמה אני כאן, שמזכיר למה סביי וסבתותיי הגיעו לכאן, שמזכיר כמה עוד צריך לעשות כאן וכמה שלמה יכולה להיות הנפש. כן, גם כאן. ושלמרות הכל אני בוחר באמונה באדם. את המצפן הזה שמסמל עבורי את התעלות הרוח והתקווה, לקחתי איתי לחברתי המקעקעת, לנצור, וביד אומני ציירה את האותיות בכתב ידו של שאול שרניחובסקי על זרועי. רק לאחר מכן שוחחתי עם תמיר על הבחירה בשיר והפער בינו ובין הנסיבות והמקום שבו הוא שר אותו. על אף כל השבר והרוע של בני האדם שיצא אל העולם בשבעה באוקטובר, התקווה תמיד חזקה מהכל, הוא אמר. וברגע אחד כל העולם שלי מתמצא בשתיהן, שמשות צוחקות על השטיח. מיטל שטדלר, עורכת גלובס, סופש. מלאכת האימהות נראתה לי בימים הראשונים למלחמה כמו משהו שאולי לא אעמוד בו. איך להגן, איך להסתיר, איך לספר, איך להעיר, איך לנחם. ושירי ערס שכבר אי אפשר לשאת. עולם חדש וטוב אני אתן לך, או ישוב תלה אל חיק האם. ואז עוד ידיעה נוראה, אבל חייבים לתגן את הקציצות. עוד ירידה למקלט, אבל מי שהיא פה אמא של שבת, אז צריך חלות. ההכרח הזה הפך להיות השריון האחרון מול התמהיל המשתק של חרדות ואיומים. ליצור פתיתי שלג ממלח ומים. להכין לבובות שלכן בגדים מנייר. לפסל יחד לבבות עקומים מחמר, כמו הלבבות שלנו שהתקמתו כשאופנוע חולף נשמע כמו הזעקה, או כשעוד הותר לפרסום. והכי מהכל, לרקוד ככה על השטיח, לפזר איברים לאוויר. להמציא מילים בג'יבריש לשירים שהם ממילא אתן לא מבינות. להזיז את הגוף ולשחרר אנדורפינים. איזו מילה מצחיקה, אמא. וברגע אחד כל העולם שלי מתמצא בשתיהן, שמשות צוחקות על השטיח. אם יש משהו שמנחם אותי בתקופה החשוכה הזאת, אלה קרני האור שאני משתדלת למצוא בכל צילום. אבישג שער ישוב, צלמת עיתונות. אחד הזיכרונות הברורים שיש לי מהילדות ועד לבגרות, הוא הרצון שלי להירדם תמיד כשמנורה קטנה מאירה את החדר. החושך היה תמיד לדבר שמאיים עליי, מפחיד אותי ולא מאפשר לי לעצום עין. בשבעה באוקטובר חושך גדול איים לחסות כל מקור של אור, ומאז אני מתקשה לעצום את עיניי. אבל אם יש משהו שמנחם אותי בתוך התקופה החשוכה הזאת, מביא לי מעט תקווה ומאפשר לי להאמין שבסוף יהיה כאן טוב, אלה קרני האור שאני משתדלת למצוא בכל צילום. הדבר הכל כך שגרתי הזה הפך לדבר שאיתו אני מבקשת להאיר את סיפורם של המצולמים שלי, אלה ששרדו את החושך של השבת השחורה, וכך להכניס מעט אור ותקווה למציאות החשוכה הזאת. הצילום שבחרתי הוא מופיע מעלה ומתוך פרויקט השורדים שצילמתי עבור הניו יורק טיימס. בתמונה רוני ועובדיה קידר ששרדו את השבת השחורה בביתם שבנתיב העשרה. אם אבא שלי נשאר פה אחרי הפיגוע לפני 50 שנה, אני לא יכול לוותר עכשיו. אני כמו אבא של הרבה תושבים. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה. בחודשיים האחרונים קריית שמונה הפכה לעיר רפאים וזה שובר את הלב. אף אחד לא רוצה להיות בסיטואציה כזו, בטח לא ראש עיר שאמורה להיות עכשיו בשיא העונה של המבקרים. גם ברמה האישית, רק לפני חודש אשתי חזרה לארץ, וראיתי לראשונה את הבת שלי שנולדה בחול. זה קשה, אבל אין לי פריבילגיה להתלונן. יש לי אחריות ותפקיד ושליחות. אני כמו אבא של הרבה מאוד תושבים. זה מכריח אותי לקום בבוקר ולעשות מה שצריך. מה שבעיקר נותן לי השראה, הוא אבא שלי. לפני 50 שנה בדיוק היה פיגוע גדול בקריית שמונה, ובו נרצחו סבתא שלי ודודה שלי. אחרי זה אף אחד לא רצה להישאר בעיר, אבל אבא שלי החליט שהוא נשאר ומקים עסק ומשפחה. זה השיעור הכי טוב שיכולתי לקבל, וזה מה שנותן לי את הכוח לא לוותר גם עכשיו. מלבד זאת, אני בטוח שהמשבר הזה הוא גם הזדמנות להיות במציאות אחרת מזו שחיינו בה בשישה באוקטובר. קריית שמונה עברה מלחמות לאורך ההיסטוריה, וכמו שכתוב במקורות, כאשר יענו אותו כן נרבה וכן נפרוץ. בטווח הארוך נצא חזקים יותר. חשוב לזכור שבסוף זו לא המלחמה של העיר, אלא של מדינת ישראל. כל מי שבוחר להתיישב על הגבולות הוא השכפץ, מלח הארץ, שהמדינה צריכה ליישב ולסגשג. זה התפקיד שלנו עכשיו, זו התשובה שלנו למבקשי רעתנו. אנחנו פה כדי להמשיך ולהביא לכאן נכדים ונינים. מאז, בכל יום מחדש, אנחנו מנסים להגדיר את הדרך שבה נמשיך הלאה, בדרכו. גלעד יבץ, מנכ״ל אנלייט, שחל את בנו יפתח בהתקלות עם מחבלים בנחל עוז. חצי שנה חלפה מאז המודיעים נקשו על דלת ביתי, ומבטם הקודר הסגיר את בשורת האיוב. בני יפתח, אהובי, גאוות חיי, נהרג. הוא נפל בקרב בגבורה אלאית, בעודו מסתער על מחבלים להצלת תושבי קיבוץ נחל עוז. מאז, בכל יום מחדש, אנחנו מנסים למצוא בתוכנו את כוח החיים, לקחת עמנו לכל מקום את אורו המשגע של יפתח, להגדיר את הדרך שבה נמשיך הלאה, בדרכו. מתוך אין ספור עדויות וסיפורים שהולכים ומצטברים מאנשים כה רבים, עולה תכונה בולטת המגדירה עבורנו במידה רבה את הדרך להמשיך קדימה. כמה יפתח ידע לראות ברגישות את בני האדם, ולהעניק להם תקווה ותחושת משמעות? איך מעשים קטנים אך רבים שעשה, הצליחו לגעת בכל כך הרבה אנשים ולהשפיע על מסלול חייהם? שין, אחיו של רב סרן חן בוכריס, זכרו לברכה, שלחם ונהרג כתף לכתף עם יפתח, סיפר לנו על ילדה בתקופת השואה שביקשה שהאנדרטה שלה לא תהא עשויה מאבן, אלא ממעשים טובים. בזכות יפתח הבנו שמעשים קטנים יכולים להשפיע. מעתה, ככל שנצליח, ננסה לצעוד בדרך זו. עם כל מעגלי המשפחה והחברים, עם אנשי מגלן שגורלנו נקשר בגורלם לעד, עם עובדי ועובדות אין לייט שמתנדבים לכל עשייה בכל פעם מחדש, ועם אנשי קהילת נחל עוז, עמם נצעד יד ביד עד שהקיבוץ ישוב להיות גן עדן. בשבעה באוקטובר עולמי חשך, ומאז מאירים את דרכי הרבה רבים וטובים. מיכל יבץ, שחלה את אחי היפתח. שישה חודשים עברו מאז הפעם האחרונה שראיתי את יפתח, היא אחי הגדול. ההורים שלי אומרים שזה כמו ללמוד ללכת מחדש. אני פחות רואה את זה ככה. בשבילי זה יותר כמו ללמוד להרגיש מחדש. להרגיש הכל, כל הזמן. כי מאז, תמיד כשהכי שמח, אז גם הכי עצוב. אחרי תקופה לא קצרה, לאט לאט הגוף מתחיל לעכל, והגעגוע רק מכאיב יותר. אפשר להגיד שזה לא נהיה יותר קל. אבל עם כל הכאב, העצב והגעגוע, יש גם טוב. טיפות של אור. את האור הזה אני יכולה לסכם במילה אחת, משפחה. ואני לא מדברת רק על המשפחה הגרעינית שלי, כי מאז 7 באוקטובר המשפחה שלי התרחבה לגודל של גדוד. עכשיו היא כוללת את כל החברים של יפתח, גם כאלה שלא הכרנו, ואת החברים שלי ושל האחיות שלי, את החברים של ההורים מכל הקצוות ואת כל המשפחה המורחבת. בכל שישי אנחנו מסיימים את הארוחה עם לפחות 30 איש, ולפעמים גם גיטרה ושירים. זה גם מזכיר את יפתח, וזה קשה, אבל כשהכי שמח, אז גם הכי עצוב. הדבר הכי יפה שאדם יכול להשאיר אחריו, הוא אנשים. זו גם המשימה הכי קשה. אנשים שילכו בדרכו, ינסו להמשיך אותו במקומות שהוא כבר לא יכול. ושילכו יחד. בטקס סיום המסלול של הצוות שיפתח פיקד עליו, הוא סיכם במילות פרידה, "לנו יש אחד את השני לתמיד, שלם שגדול מסך על הקו." ובכל נפילה או הצלחה שתבוא, איזה כיף זה לדעת שאף פעם לא אהיה לבד. בשבעה באוקטובר עולמי חשך, ומאז מאירים את דרכי כל כך הרבה רבים וטובים. בטיפות של אור.